שלום, ערב טוב. בשבוע שעבר נגענו בבעיה חינוכית פילוסופית חמורה. עכשיו מוסרים לי פה מהקהל שזה מסעיר פה את כולם. בכל אופן, אני אפתח בסיכום קצר של הדברים. ראינו שהרב מדבר על היחס בין בינת הלב לבין החוכמה, והוא מבדיל כאן בדרך שבה מנחילים אותה לדור הבא. בעוד שברשות האינטלקטואלית הרב מלמד את התלמיד, אפשר ללמד את זה, הוא ממציא ידיעות לדור הבא, הוא מלמד איך ללמוד, הוא מנחיל דרך, שיטה, בתחום החווייתי לא ניתן ללמד איך לחוות. אפשר לעשות דבר אחר, אפשר לומר בחינת סדנה. ומה ההבדל בין סדנה לשיעור? פה זה שיעור, אתם יושבים, מסתכלים עליי, מקווה שזה טוב לכם, אבל בסדנה לעומת זאת מה עושים? מנסים להפעיל את המשתתפים. הם צריכים להתבונן בתוך עצמם. אז פה אין חשיבה סדנאית, אבל מה שהרב בעיקר אומר הוא שחוויות לא ניתן ללמד, אבל אפשר להדביק אותם אחד בשנייה, או אפשר לשתף, או אפשר לחוות יחד. וברשות הזאת לא מדובר במישהו שמתרכז באיך אני מעביר לשני את החוויה שלי, זה מישהו שמתרכז באופן עמוק בחוויה העצמית שלו. והחוויה הזאת, השאיפה והתקווה, היא שזה משפיע. אם החוויה היא אותנטית ומשתפים בה, מקווים, מיד נראה שזה לפעמים מאוד מאכזב, אבל מקווים שזו הדרך שבו הדברים עוברים. ואחרי השיעור בשבוע שעבר שאלתי מישהו האם הוא מדבר על הבריסקאים או שיש פה השפעה חסידית. מי זה היה? נמצא פה? לא, לא נמצא. ומישהו שאל אותי את זה. ואמרתי לו שהוא פשוט צריך לקרוא את הפסקה הבאה. כן, בפסקה הבאה אנחנו בעמוד 415. הרב מתרפק על הזיכרונות של החוויה הדתית של רבותיו גדולי בריסק. בעיקר הוא חוזר פה לחוויית ימי הדין והרחמים. אני יכול לומר שבשבילו עצמו זה היה יסוד מכונן בכל חייו, ובשנים האחרונות שלו, כשהוא כבר לא היה בטוב, הוא היה הרבה מדמיין שהוא ביום כיפור, מעין בחינת עומד לפני השם. והנקודה שהוא מדגיש פה בעמודים 415-416, זה שמה שבעיקר מחיה אותו, מה שבעיקר מפקה בו, זה לא ההבנה של יום הכיפורים שהם הגיעו אליו, לא כל עומק הלמדנות של ימי הדין והרחמים, אלא בעיקר התחושה של העמידה של האדם לפני האלוקים על העומק של החוויה הדתית שלהם, שבתוך זה גם כלולים כאן, וזה נמצא פה בעמוד 416, די לי לפסוע פסיעות אחדות לאחוריי על דמדומי שחר ילדותי ולמצוא את עצמי עומד על יד אבי בתוך קהל חסידי חב"ד השקועים בתפילה. יש פה תיאור של העירה חסלבית, שהיא העירה של חב"דניקים, שהאביב היה הרב שם. יש גם תיאורים של הגריז ואיש ההלכה של התנגשויות קצת בין הרב לבין החסידים, אבל כאן מדובר על איזושהי התמזגות של הקהל שבגלל ראש השנה דיקרנציה נחת, מכתיר את הקדוש ברוך הוא, שיהודים, ופה יש תיאור של יהודי השטטל שהיו מאוד אהובים על הגריד, הוא מאוד אהב את יהודי השטטל, שיהודים סווי דלות, רוגז ואלבון, למיות התמונות שראיתם מהאורך החיים שם, היו נותנים כתר מלוכה לחיי עולמים כדי להרגיש את כל עומק האידיאה של מלכות. אז אני חושב שלשאלה שנשאלתי בעליל, התיאור הוא גם של העולם הרגשי, החווייתי, הפנימי, העמוק של גדולי בריסק. יש מי שכתב ספר שבו הוא קצת מערר על הדברים האלה, שמו דוב שוורץ, הוא פרסם ספר על איש ההלכה, שבו הוא מציע לקרוא קריאה חתרנית את כל הספר, בעצם את כל גדולי הגריד, בו הטענה היא שהגריד מתאר, מפאר את עולמה של גדולי בריסק, ובצע של דבר הוא קצת מסתייג מזה, ובתוכו הוא מפעם את כמיעה לחוויה דתית שהוא לא מצא שם. אני יכול רק לומר שהדברים מאוד הרגיזו את אבא שלי, לא בעלות על הגריד, אבל אני רק מספר לכם שזה מאוד הרגיז אותו, והוא חושב שהספר הזה לא רואי לבוא בקהל, ובעיקר מה שהרגיז אותו שמישהי פרסם זה מחלת הרצוג יד ישיבת הר עציון. אז זה כבר בעיה פנימית שלהם, כן, מה הם מפרסמים. אני יכול לומר שבכל הכתבים של הגריד יש רגש ונשמה וחוויה דתית בצורה עמוקה, ובכל הכתבים יש תיאור שככה היו גדולי ברית עצמם. זה פשיטה, כבי אתה בקוטחה, שרב חיים לא יכול לכתוב אף אחד מהחיבורים האלה. אבל אני חושב שהגריד מנסה לתאר את מה שהוא מנתח, מה שהוא מרגיש, מה שהוא חווה מולם, בקטגוריות, במושגים, במילים, בשפה, בדרוש, שלא הייתה מנת חלקם. עכשיו, הם לא היו לא דרשנים ולא גדיעות, הם היו למדנים, זה מה שהם היו. אבל בהחלט בכתבים שלו, התיאור שלהם, שככה הם היו אנשים ספוגי רגש וחוויה דתית, ויש פה, הייתי אומר, בעמודים האלה, מעבר מאוד חד מההתרפקות על הדתיות, נקרא לזה, של יהודי מזרח אירופה, של השטטל. מישהו פה, לא זוכר גם לי, אחרי השיעור הקודם אמר לי, שפעם הגריד התבטא, שבאמריקה יש יהודים של שבת, אבל אין יהודים של ערב שבת. ויש תיאורים יפיפיים של היהודים של ערב שבת, של בכל מיני מקומות בכתבי הגריד, במאמר שנקרא תפילתם של יהודים, שם הוא מתאר את התפילה הדתית המעמיקה של היהודים שהוא הכיר במזרח אירופה. אחד מהדרושים הפחות ידועים שלו, החלק האגדי של קונטס קידוש החודש, שם יש תיאורים מרהיבים של השבת בשטטל במזרח אירופה, של ערב השבת, איך יהודים כל השבוע שחו תחת עול הפרנסה. והגיע יום שישי, הייתי אומר, הטרנספורמציה קורית במקווה. שתיקחו בחשבון, במיוחד אם חושבים על קהילה חסידית של חבדניקים, רק הלבוש החסידי, אין לי תוכניות להתחיל מחר לבוש טריימל, אבל בכל זאת, שרואים יהודי חסיד, חסיד גור גם, שהם גדולים, כן, חסידי גוף כאלה, הם שרים מלכות. כלומר, אנחנו בסך הכל הולכים בבגדים כמו כל הסביבה שלנו, וגם בשבת, ביום טוב וחתונות, שאנחנו רוצים להתלבש חגיגי, זה במושגי הסביבה שלנו. לא משנה כרגע מה שורשו של הלבוש החסידי, מאיפה הוא בא, אבל ודאי שזה מדהים, זה משדר, הייתי אומר, מדהים של עובד השם, ואפשר לראות את זה, קהל גדול של חסידים, זה עושה רושם גדול, לפחות עליי. זה כאילו טרנספורמציה, הייתי אומר כמעט שהיהודי שנענק תחת עול הפרנסה, הוא עכשיו נראה כמו רבה. ומוצאי שבת, טוב, אז צריך לפשוט את הקפוטה ולחזור לכפרים, לפוירים שהם עבדו איתם, אבל בכל זאת, מבחינת הדמות, זה דמויות שמאוד פיימו בו, ולעומת זאת, בעבר מאוד חד, זה פה עמודים 417 ו-18, יש כאן תיאורים שנמצאים בעוד מקומות בכתרים, תחושה שזה נהדר בארצות הברית, זה נהדר בחברה המודרנית שהצלם אדם אולי הוא יותר קיים, כי אני מדבר מונחים של איש האמונה הבודד, הם יותר אדם כי הם יותר שולטים בחיים שלהם, כי הטכנולוגיה היא ביטוי להדר שבדמותו של האדם, אבל הם נהדרים את עומק החוויה הדתית, והדברים האלה נמצאים, אני חושב שציטטתי את זה פה פעם, בהספד הרב חיים הלר, כשהרב רוצה, הזכרתי את זה, כשהרב רוצה לתאר מה זה להיכנס לחדר של רב חיים הלר באמצע ה-West Side. מישהו פה פעם גר ב-West Side? כן? את מה-West Side?
כן, אני משיקגו.
את משיקגו, אוקיי. בכל מקרה, הוא מנסה לתאר כאילו מה זה להיכנס לחדר של רב חיים הלר ב-West Side, אז בתוך זה, כן, אני מקריא. הוא, זה בעמוד 273. אז הוא כותב כך, כשהייתי מבקרו במעונו, רק להעמיד דברים על דיוקם, הוא היה מבקר אותו כל שבוע. הוא היה הולך לבקר אותו. במערבה של מנהטן, המכונה ווסט סייד, על כל חשרת החיים היהודיים הסוענים, ופה יש ביטוי שאני לא בטוח מה היה במקור. כתוב פה נבוכים, אני לא בטוח, לא נבובים, אני לא יודע. על כל בתי כנסיותיה, חברותיה, מאדוניה ואביזריהם, הייתי מרגיש תמיד כאילו נכנסתי לעולם אחר. כאילו הבקעתי את הגבול המבדיל בין שתי רשויות קיום. רשות דורות ראשונים, שח, טז, גרע, ורשותה, ופה נמצא התיאור השני, של האורתודוקסיה המודרנית, קצוצת הכנפיים לרום אוף ונטולת השורשים, לחדור לעומק החוויה הדתית. זה מה שהוא חושב על יהודי ארצות הברית, הדתיים, לא החילונים, והכתב האשמה הכי גדול הוא באיש האמונה הבודד, שם בסוף המאמר, החלק האחרון שלו, הוא כולו כתב אשמה נגד הדתיות הרדודה של יהודי ארצות הברית, שמונחי אותו מסה, הדתיות שלהם כלולה בתוך חווייתם כאדם א' ולא כאדם ב'. זו דתיות מעמיקה. האם אכן זה כך? האם באמת הם כל כך גורים היהודים האמריקאים, כל כך יבשים?
גם את הדברים, כתחילו לשנות ה-40 ולא היהדות של...
כן, כלומר אנחנו טובים, כן, רק הם, ליברליים, כן, כמובן, כן.
בשנות ה-40...
באמת זה היה ככה.
כשאבא שלי גדל, לא ידעו אם מה יהיה עם האורתודוקסיה, אם יש המשך או לא.
כן, אבל הנקודה כאן היא לא האם יהיה המשך, אלא גם אלה שממשיכים, האם יש בהם את עומק החוויה הדתית. וכאן אני גם רוצה קצת על רקע הדברים שנאמרו קודם בשמו, קצת להסביר כאילו מה שבר את זה. כלומר, במקום רק לקונן כמה הם גורים, מה בעצם שבר את זה, ואולי על רקע זה אפשר לעשות לחשוב איך מכוננים את זה מחדש. זה תהליכים שהיום קורים, שכולם פה בוכים על זה, אבל זה קורה. אני קצת אסביר את ה... כן, בבקשה.
זה מה שקרה ב-reconstruction. זה מה ש...
נכון.
זה יכולבן.
נכון. כן, אבל זה שם בעיקר נמצא ההסבר. כלומר, אם חוויות לא מלמדים, זה לא משהו אינטלקטואלי, אלא זה משהו שחווים יחד, המעבר החד מהעולם הישן לעולם החדש, שמצד אחד הוא ההגירה, שזה שבירה של הרציפות. זה שבירה של האבא והבן שהולכים יחד. הייתי אומר... זה כמעט, רואים את זה פה, בשכנים שלנו, אצל המאגרים, הילדים יותר מתקדמים מההורים. כלומר, במקום שהילד נשען על המסורת של אבותיו, ההורי המאגר הוא נבוך בשבילי החברה החדשה. הוא עולה בגיל, הוא מגיע. לא עולה, לא, ארצות הברית לא עולים, יורדים. אבל הוא מגיע בגיל שהוא ספג את היסודות של חייו, של העולם הרוחני הפנימי שלו, בחברה אחת, והוא נדע כלי ביטוי בחברה החדשה. אז הילד לומד הרבה מהדברים מהרחוב, במיוחד בארצות הברית, זה קור היתוך. סליחה?
הוא לא היה סבים.
כן, אז זה גם עניין השואה. אני כרגע נמצא בהגירה, אבל כבר ההגירה לבד היא גורם ששובר רציפות, היא גורם שקוטש בדיוק את היסוד, שעליו הוא הסביר שהחוויה הדתית היא נקנית. אם החוויה הדתית נקנית על שיתוף חוויות, על עולם משותף, ההגירה יוצרת טריז בין הדורות, וזה צריך להוסיף, את צודקת, גם כל עניין השואה וההרס של יהדות מזרח אירופה, שהיא, הייתי אומר, מכה קשה נוספת בתחום הזה, הביאה לכך שהוא כאילו מרגיש שהוא מדבר עם דול קצות שורשים. כלומר, זה דור שיכול ללמוד, זה דור שהוא... אבל זה דור שאין לו רציפות לדור הקודם. ואם זה היסוד של הדברים, אז קודם כל הגריד רואה את עצמו בדמות של גשר. שמחבר בין עולמות. יש עוד דמויות כאלה, אבל הוא אחד מהם. זה דמות שהשורשים שלו נטועים בעולם המסורת, לא רק הלמדנות, אלא עולם החוויה הדתית של מזרח אירופה, כל השלל הגדול של הצבעים שהוא נחשף להם. העולם של וולוז'ין, יחד עם העולם של החבדניקים, והוא גם היה בוורשה כמה שנים, הוא צריך להבין את המקומות שעבר עליהם. ואילו הנוף שלו הוא נטוע בארצות הברית, שהיא גם החברה האמריקאית נטולת שורשים, לא רק היהודים שבה. כן, בבקשה, בטח שאפשר.
אני חושבת שמלחמת ששת הימים היה גורם מאוד משמעותי ליהודי ארצות הברית, שאחרי כן הם הגישו יותר נוח לבטא את
היהדות
שלהם, כמו הרבה אמריקאים, לא יהודים, וגם היכולת לצוף ארצה בכל התוכניות לבוא ארצה לשנה אחת, התפתחות הבתי ספר יומיים, כל הדברים האלו שינו באופן משמעותי את היהדות הארצות הברית.
ופה את בעצם מחזירה אותה כן עזרה.
זה שינה את החוויה הפנימית? אני קראתי את זה כביקורת. כל מה שאת אמרת עכשיו זה לא רק קיים בארצות הברית, זה קיים בכל מקום בעולם שהיהודים נקרו במקומם במערב אירופה הגיעו אליהם, אבל אני קראתי את זה כביקורת ספציפית על ארצות הברית, שכל ההווי של ארצות הברית של האמריקאי זה נגד זה נוגד את הפנימיות.
כן, אבל פה קודם כל אני חושב שאין סתירה בדברים שלכם. פה בעצם עדינה לוקחת אותנו קצת חזרה לכל נקודת המוצא של המסה הזאת, ומה שהרגיז את מי שכתב נגדו, וזה הזיקה לארץ. הייתי אומר, המקום של הזיקה לארץ בהבניית הזהות של יהודי ארצות הברית. שזה, בוא נאמר כך, מעין כמעט הייתי אומר, מהמשקל שיטת הרמב״ם, שחידוש הסנהדרין יכול לעשות על ידי הסכמת כל חכמי ישראל, או בלשון אחרת, סמיכה במיטבה היא רציפות בין דורות. חכם, מסמיך חכם, שמסמיך חכם, שמסמיך חכם. אבל כשזה נשבר, אומר הרמב״ם, איך אפשר לחדש את זה? אפשר לחדש את זה על ידי הסכמה של כל החכמים. לשון אחרת, כשהרצף הדורות נשבר, אנחנו לא יכולים לעשות תחיית המתים ולהחזיר דורות, אבל מה אנחנו צריכים לחפש? משהו חדש שיכול להבנות את זה. ובחלק, מה שעלה מבין הדברים שלך הוא, שהרדידות הזאת בחוויה הדתית, עזרא אומר, זה בגלל שכל האמריקה היא ככה, גם הגויים באמריקה הם כאלה. ואת אומרת, כי גם היהודים הרגישו לא נוח לבטא את היהדות שלהם, כי הם רצו להיות אמריקאים. ובאיזשהו מקום, הייתי מוסיף על הדברים שלך, דברים ברוח הדברים שלך, שהדברים עוברים שינוי במה שאמרת, לא רק אנחנו בסדר, אלא באמת עוברים שינוי בתקופה האחרונה, בגלל שני גורמים שפועלים במקביל, מכוח שני הוקטורים שציינתם. כל החברה האמריקאית עברה שינוי בתחום הזה. כל החברה האמריקאית היום יותר אתנית, קור ההיתוך הפך להיות, בואו נפריד חזרה לכל הבדילים, וכך היום בארצות הברית יש כבר שנים גאווה אתנית של אפרו-אמריקאי וכו', עד שיש נשיא שהוא אפרו-אמריקאי, שזה כביכול דברים של, שלא עלה על ליבו של אדם שדבר כזה יקרה. ורואים את ההתרגשות שיש שם מזה, אז אם האפרו-אמריקאים, זה מראה על האווירה שם, שאפשר גם להיות יהודי יותר גאה, וזה בא לידי ביטוי גם בפריט מאוד פשוט, קוראים לו כיפה. בכיסוי ראש, כן, אני עוד פגשתי לא מעט אנשים שלא הלכו עם כיפה לעבודה, זה בחינת, למדו את זה גם יהודי גרמניה, החרדים היה אותו דבר, כי בעבודה הייתם גרמנים ושם היה קשה להראות זהות יהודית. עכשיו, זה לא שחוויה נבנית מזה, אבל אם אתה לא יכול להיות גאה ביהדות שלך, אם אתה לא יכול כלפי חוץ להפגין את זה, זה מחבא משהו. זה כביכול מרדים את הכוחות האלה של החוויה, שבחלק מהם זה להרגיש הזדהות ושייכות. מספרים על איזה רב בגרמניה, שהיה לומד בבית, היה לו חדר עבודה בבית. כשהוא היה הולך לחדר העבודה שלו, זה הולך לעבודה, מוריד את הכיפה. וכשהוא היה חוזר לסלון, הוא היה מחזיר את הכיפה. כי לעבודה הולכים בלי כיפה. ואני יכול לומר שזה היה בארצות הברית, והיום, ממה שאני מבין, אנשים לא מתביישים ללכת עם כיפה, לא לעבודה, לא בבית, לא בשום מקום. אותי פעם שאלו בטראז ובבוסטים, מה זה הדבר המוזר על הראש שלי? אז הדברתי מה זה, זה הכל, כן. אבל לא נגמר באיזה תקרית אלימה. אז קודם כל עושה צריך לחשבון, שזה גם פרי תהליכים שמתרחשים שם, מהם החזרת התורה ליושנה, החברה האמריקאית, זה שס של הגויים בארצות הברית. והדבר השני, ודאי, וזה היה כל נקודת המוצא של המסה הזאת, זה המקום של מדינת ישראל, והזיקה לארץ ישראל, שהיא היום, לפי מחקרים שנעשו, זו הנקודה המכוננת של הזהות של יהודי העולם. יש מחקרים שנעשו, הם קצת מבהילים, שביקור אחד בארץ שווה יותר לזהות יהודית מאשר 12 שנות לימוד בבית ספר יהודי בארצות הברית. לא יודע, דתי, אבל חילוני. ולכן יש פרויקט שאני מקווה שהוא לא נפגע מהמשבר הכלכלי, שקוראים לו תגלית. שהביא מטרה אחת, להביא כל יהודי מהעולם שיבקר בארץ, כי זה בעיקר בגילים הצעירים. זה מפעל אדיר, כבר הביאו מעל 100,000 יהודים סטודנטים בארצה, רק בשביל לחזק את הזהות היהודית. יש משהו פרדוקסלי, שבארץ, כדי לחזק את הזהות היהודית, נוסעים לפולין, כי בארץ מה יחזק אותי הזהות, יהיה קשור ל... אבל אפשר לראות, ואין לי ספק גם, מי שלמד ב-YU 20 שנה אחרי שזה נכתב, איך זה נקרא? יש איזה כינוי כזה, קולע. השנה בארץ הם עושים, לא? Year in Israel. טוב, Year in Israel. שזה לא רק נותן הרבה גאווה, זה גם שינה את פני, לפחות הישיבות, המועלנות הזאת בארצות הברית, ובראשם YU. התיאורים שאבא שלי מתאר את YU זה פשוט לא להכיר. זה היה ישיבה נטולת חוויה דתית פעם, בלי שבתות. שנושא השבתות בישיבות, זה נושא שיש הרבה מה לחשוב עליו. אבל ודאי שהוא חלק ממערך של חיים יחד בעבודת השם, לא רק לומדים בשיעורים. בוואלה הימים נוראים. אני לא מדמיין את החוויה שלי בישיבה בלי ימים נוראים בישיבה. זה נקודה מכוננת. שבתות לא היה. היית הולך לקרוא לזה the calf, כן, it's a parker, עם כרטיס, מקבל ארוחה וכלום, לא זמירות, לא שיחות, כלום. גורניס וגורניס. לא היה סדר ערב, תפילה היה משטיבלך כזה, בזמני גם כן. היה שטיבלך גמור. כלומר, לא היה מיין אחד של דוד ליפשיץ שהקפטה לא ללכת כי התפעלו שם לאט. זו הייתה אווירה בישיבה. ממש ככה. זו הייתה אווירה. היה עונש, הוא היה נותן עונש לחבר'ה שהם ככה, לא כך לומדים, היה עונש לבוא למניין. היה אחד גם, שהיום הוא גר בארץ, הוא רופא שיניים, יהודי מאוד יקר, והוא היה נותן לו עלייה, והוא היה אומר לו, ככה אני מוודא שאתה אומר בקעת התורה בבוקר. זה היה סדר ערב, אבא שלי מטר שלא היה בזמנו. לא היה. והיום אתה הולך לשם, זה פשוט אי אפשר להאמין. קודם כל, זה בית מדרש מפוצץ באנשים שלומדים, עם שטייגין ממש, כן, עם כל ההתלהבות, וזה בהרבה בהשראת מה שהם לקחו מהישיבות בארץ. במובן הזה, השבר, הייתי אומר, של מה ששבר את המסורת, הוא נבנה מחדש באופנים אחרים, והוא בא מכיוונים אחרים, והוא בהרבה מאוד תלוי בשאלה, אם אני יכול להזדהות בפומבי כיהודי, וכאמור, יש למדינה מה לעשות, לחמת ששת הימים הוא בהחלט נקודת מפנה מאוד גדולה, שה-year end in Israel גם קורה פחות או יותר בשנות ה-70. כלומר, כשעולם התורה הציוני מתחיל להרחיב את גבוליו, את הגבול שלו אחרי מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים יש מרכז, ויש שעלבים נפתחה, עוד איזה קרם ביבנה, אין הרבה. והפריחה הזאת שקיימת כיום, היא התחילה בעיקר בשנות ה-70 ואילך. שמפעל ישיבות ההסדר מתחיל להתרחב, עד שהוא היום הגיע כמו ארץ הצבי, אף אחד לא יודע כמה הוא התרחב. זה בהחלט משפיע גם על הזהות של יהודי ארצות הברית. כשהנקודה הזאת, הגריד פה בעמוד 418 מדבר בדיוק על הנקודה שהדינה נגע בה. כשהוא אומר ככה, בסוף דבריי הוספתי הערה קטנה כלאחריה. גם זיקת הנוער התורני לארץ ישראל שמהותה דתית היא משתקפת בראי זה. יודעים הצעירים את כל הערך שההלכה מייחסת לארץ הקודש, אבל הכרה הזו, כי יתר ידיעותיהם, הוא בא בניבים עיוניים העמקים מגדלות המוחין, ואינה משתלבת בחוויה דינמית שיש בה מגעגועי הדורות. לכן חסר הרטט הפנימי, והנקודה הזאת כלפי הארץ באמת השתנתה, וזה היה אירוע גדול ששינה את זה, ובעקבותיו אפשר לומר שהתרחשו יחד עם עוד תהליכים עוד הרבה שינויים. יש פה הנקודה האחרונה שאני רוצה להיום, פשוט כי נוגעת למה שהולכים ללמוד מיד בשיעור הגמרא. זה הפרק ששמו על מי מוטלת האחריות. זה פרק שכדאי לקרוא אותו בעידן של פריימריז ושל בחירות, כי אחד מהדברים שמשגעים אותי בפוליטיקאים, זה שאני תמיד יודע מה הם יגידו מראש. דיברנו כמה פעמים איך הבריסקרים יודעים מה אדם הולך להגיד, כי הם יודעים מה צורת החשיבה שלו. אתה תמיד יודע שפוליטיקאי תמיד צודק. ולא משנה מה יקרה, הוא תמיד יגיד שזה טובתו ומוכיח את טובת המפלגה שלו. זה נכון? מה שאני אומר? אז כאן יש קטע, ומיד נראה בגמרא, הגמרא כבר קדמה לרבנו וזה. כאן הוא מדבר שבמקום לטפול את האשמה על אחרים, הוא קודם כל מאשים את עצמו. ובאיזשהו מקום יש פה מילים מאוד נוגעות ללב. הוא אומר, יש בידי להצביע על אחד האחרים למצב הנוכחי, והוא אני בעצמי. אני לא יצאתי ידי חובתי כמורה דרך ורב בישראל. חסרו לי הכוחות הנפשיים שמורה ורב זקוק להם, או נטול רצון הייתי ולא הקדשתי את כל אשר לי ולמשימתי. או כמעט הייתי אומר, שלמרות המודעות לקושי להנחיל חוויה, למודעות שחוויה נדבקת בחוויה, זה בעצם אומר שאתה קצת, הייתי אומר, יש לך אוזלת יד, האם זה יצליח או לא. אין לך שליטה על זה. כשאתה מרגיש שזה לא עובר, אתה שואל את עצמך, אולי באמת גם אני פגום. כלומר, אולי זה לא רק ש... מולו, החוויה שלי הייתה חוויה נתית עמוקה, אותנטית. זה היה עובר. אולי אני באמת בכל זאת השם. וזה, כשעומדים היום על הצומת של הקשיים והכשלים החינוכיים, אני חושב ששאלות כאלה עוברות בלב. גם אם אתה מאמין בלב שלם, שדרך לחנך לתפילה, זה יתפלל ברצינות כדי לבן שלך. ואתה רואה שהוא לא, זה לא עובר, אולי גם אני חוטב את זה, אולי הוא מרגיש שיש לו איזה חיישן, לתפילה שלי יש בה משהו לא אמיתי. וזו תחושה מאוד, מאוד, מאוד קשה. מה שאני מאחל לנו זה שלא נתייאש. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן. בפעם הבאה, בלי נדר, אנחנו נתחיל בעמוד 422. כאן הגריד מדבר על מדינת ישראל. והאמת שפעם עברתי איזה פה שיעור באחד מהימי זיכרון, מישהו זוכר מה אמרתי? אז אני אעביר את זה עוד פעם.
איזה שנה?
אמרתי לכם בישיבה, אני יכול לחזור על עצמי כי התלמידים מתחלפים, אבל איתכם יש פה אנשים שעומדים איתי מעל 10 שנים. אז איך אני יכול, מה אני אעשה, מה התורה יש לי? אוקיי.